הגענו לדף למד עמוד ב' במשנה למטה, איזו היא אבידה, מה נחשבת אבידה? מצא חמור ופרה רואים בדרך, אין זו אבידה, לא צריך להחזיר אותה. כי נראה שבעל המימה בעצם, השאיר את החמור ופרה שם בכוונה, והם יודעים על זה. חמור וכליו הפוכים, או שראה פרה רצה בין הכרמים, נראה שסופה להתחכך בכרמים ותיפצע, הרי זו אבידה. ניכר שבעל אבידה בעצם לא יודע שהם שם. מי שמוצא בהמה שעבדה והחזירה, וברכה שוב ושוב והחזירה, וברכה, אפילו 4 ו-5 פעמים חייב להחזירה, להמשיך להחזיר את האבידה, שנאמר, השב תשיבן. עכשיו עוד דבר, היה בטל מסלע, אדם שהוא מוצא אבידה, בזמן הזה יכול היה לעבוד ולהרוויח סלע, לא יאמר לו, לבעל האבידה, תן לי סלע. אני הפסדתי את העבודה שלי בסלע, תן לי סלע בזמן שאני טיפלתי באבידה שלך. אני נותן לו שכרו כפועל, למה? כי בעל האבידה יכול להגיד לו, לא נראה לי שהטרחה שלך לאבידה זה כמו שהיית תורח לאבידה, לעבודה. יש לך מלאכה שאתה מסתכל בסלע, אבל לתרוח לאבידה זה פחות, אלא נותן לו שכרו כפועל. אבל אם יש שם בית דין סמוך, והמוצא לא רוצה בעצם להיבטל מהמלאכה שלו, הוא מעדיף לתרוח מלאכה ולא להפסיד את הסלע, אז יכול לתות מתנה בית דין, לתות בפני בית דין שלא מוכן להחזיר את האבידה, אם כן יקבל את כל שכר עבודתו, בית דין יאמרו לו שיחזיר את האבידה ויקבל את כל שכרו, ואז אכן יקבל את כל שכרו. אם אין שם בית דין, אז בפני מי יתנה? במקרה כזה שלא קודם. כלומר, במקרה כזה, והוא מעדיף לעשות את עבודתו, יכול לעשות את עבודתו בעצם, הוא רשאי להמשיך במלאכתו, ולא חייב לתרוח ולהשיב את האבידה. עכשיו, המשנה אומרת שחמור וכליו הפוכים וכולי, או פרה רצה בין הכרמים, זה אבידה. אבל ראינו במשניות קודמות, שיש אבידות רבות, כלים, כסף, עוד מה, כל שאר הדברים האלה לא נקראים אבידה. עטו כל הנה מדברים עליו אבידה, אלא אמר אבידה אחי, כאמר איזו היא כלל אבידה שהוא חייב בה, מה הכלל שאפשר לברר לדו, איזו אבידה נחשב שחייב לטפל בה, מוצא חייב לטפל ולהחזיר אותה. אם מצא חמור פרה רואים בדרך, אין זו אבידה, ולא מחייב בה, לא חייב המוצא להחזיר אותה, כי נראה שבעל הבימה השאיר שם בכוונה. אם מצא חמור וכליו הפוכים או פרה ורצה בין הכרמים, הרי זו אבידה מחייב בה. עומד מה לעולם, גם אם הוא רואה את הבהמות שם לאורך הרבה זמן, לא צריך לטפל בהם. הרי אחרי זמן מסוים, כנראה בעלים לא הניחו שם בכוונה. אלא אמר בידה מרב, עד 3 ימים. עד 3 ימים, מי שרואה בהמה רואה, מניח שהוא רואה שם מידת הבעלים. אם הוא רואה, אם אדם רואה בהמה רואה יותר מ3 ימים, אז ניכר שהיא רואה שם שלא מידת הבעלים. אומרת, מה, יחידם, אם מדובר בללוותה באמצע לילה, אפילו חדשת, גם בשעה אחת, נעמי נראה שהבידה הזו לא נמצא בשם מידת הבעלים. אם מדובר ביום, אז אפילו לכאורה טובה, גם יותר מ3 ימים, נעמי לא יטפל בה, כי פשטות, הבעלים הניחו שם יותר מ3 ימים. אלו צריך דו אחז לה בקדמת או בחשכת, הכוונה המוצא ראה אותה בקביעות שם בבוקר מוקדם, כלומר לפני עלות השחר, שעדיין לא הגיע הזמן הבהמות לראות, וגם בחשכתה, אחרי שקיעת החמה, אחרי זמן אספת הבהמות אדיר. אז אם זה עד 3 ימים תלת היום, מאמרים על תרמי תרמי ונפקה, אנחנו רואים מקרה זה שקרה, שיצא הבהמה לראות שלא בזמן הרגיל. אבל אם הבהמה נראתה רואה בזמנים נוטפי יותר מ3 ימים, ודאי זה עבדה והמוצא צריך להחזיר אותה. ותניה, מאחרי ככה נאמר בברייתא, מצא תלית וקרדום בישרתיה, בדרך שכבושה למעבר של רבים, ופרה רצה בין הכרמים, הרי זו אבידה, תלית בצד גדר, או קדום בצד גדר, ופרה רואה בין הכרמים, זו לא אבידה, לא חייב לטפל בה. אבל כל זה, כמו שאמרנו, נמרת החפץ באותו מקום, 3 ימים זה אחר זה, הרי זו אבידה, כי אין דרך הבעלים להשאיר חפץ זמן רב כל כך, חוץ למקומו. עוד דין ראה מים ששוטפים ובאים לתוך שדה חברו, ועלולים להציף את שדה חברו ולקלקל אותו, אז הרי זה גודר בפני המים כדי לשמור את השדה. אמר רבה, כתוב בעניין השבת אבידה, וכן תעשה לכל אבידת אחיך, לרבות אבידת קרקע. חייבים להשיב גם אבידת קרקע. מי שרואה את שדה חברו עומד להתקלקל, חייב להשתדל למנוע את הקלקול מהקרקע. לכאורה זה מה שלמדנו עכשיו בברייתא, ראה מים שוטפים. אמר לרב חנינא, לרבה תניא דמסייע, יש פה תניא שמסייע לרבה. בברייתא, ראה מים ששוטפים ובאים, הרי זה גודר בפניהם. אבל אמר לי, אם שומע לא תסייע, הברייתא הזאת לא מסייע בדווקא. האחרא במאי עסקיין, בברייתא הזאת עוסקים בדעיקא עומרים. יש שם אלומות של תבואה שמונחות בשדה. אומרת, כלומר, בגלל העומרים הוא חייב להציל, ולא בגלל השדה עצמה. אומרת, אם יש שם עומרים, בדיקא עומרים, מה אלה מה בדיוק החידוש פה? למה צריך לומר שאדם חייב לשמור אותם מהפסד? זה כמו כל חפץ אחר. ודאי שצריך לשמור אותם מהפסד. לא צריך עדית בעומרים, זה צריך להרד. יש שם בתוך השדה עומרים שעדיין צריכים את הקרקע קצת. כלומר, עומדים להיקצר, אבל אם יישארו שם יותר, יהיה יותר טוב להם. למרות שהם ראויים כבר להיקצר, משאירים את המחוברים עד שיתייבשו שם קור צורקה. מה עוד אתם מרכבת את צריכי להרע? היינו מכיוון שהם צריכים את הקרקע כגוף הדער אדמי. הם נחשבים כגוף הקרקע. ועכשיו לדעתנו, גוף הקרקע לא חייב להציל את גוף הקרקע. שלא כדברי רבה. היית חושב שהם כמו גוף הקרקע, כמה שמען שלא ככה, למרות שהם עדיין מחוברים, מכיוון שהם כבר רואים להיקצר, הם לא נחשבים קרקע, ובעצם חייבים משומרם שלא ינזקו. למדנו מצב, מצא חמור ופרה וכולי רואים בדרך, אין זו בחזקת אבידה, אבל אם מצא חמור וכלב הפוכים, הרי זו אבידה, גוף הקש, אני חורש פה קושייה. אמרת מצא פרו, חמה ופרו רואים בדרך, אין זו אבידה, משמע רואים בדרך הוא דולה ואבידה, אבל אם רצה בדרך, או רואה בין הקרמים, זה כן עכשיו אבידה. אבל מצד שני הסייפה נאמר חמור וכלב הפוכים, ופרה רצה בין הקרמים זה אבידה. משמע רצה בין הקרמים, הוא דווי אבידה, רק שרצה בין הקרמים, אבל אם רצה בדרך, או רואה בין הקרמים, זה לא אבידה. אז נאמרו כמה תירוצים, אמר רבא יגיד עליו ראו, כל אחד מהדינים מלמד על השני. העיקר החילוק בין רואה לבין רצה. תנו רואה בדרך, זה לא אבי אבידה, זה לא עכשיו אבידה, לא בחזקת אבידה. הוא הדין, המקרה שהוא רואה בין הקרמים. עיקר כוונת המשנה נאמר שהוא רואה לא בחזקת אבידה, בין שהוא רואה בדרך, בין שהוא רואה במקום אחר. אבל רצה בין הקרמים לאבי אבידה, הוא הדין, רצה בדרך, רצה זה כן נקרא אבידה. אמר לרבא, או היא יגיד עליו ראים, זה נכון, אז ליטני קילטה, לכאורה המשנה יכולה ללמד אותם את הדין הקל יותר. וכל שכן חמיר אותם, משם נוכל ללמוד, בוודאי את ההלכה החמורה יותר. ליטני שתלמד אותנו רצה בדרך, דאבי אבידה, כל שכן שרצה בין הקרמים, שהיא בחזקת אבידה. זה עוד יותר. וליטני רואה בין הקרמים, זה לא אבי אבידה, רואה בין הקרמים לא נחשבת אבידה. אז כל שכן רואה בדרך. אלא מרבה רצה, רצה לא קשה, הדה אפה לגבי דברה, הדה לא אפה לגבי דברה, אפה כלפי מטה, כלומר, תלוי. מה שמענו אפה גבי דברה, מה שהרישה של המשנה שאפשר לדייק שאם היא רצה בדרך היא בחזקת אבידה, מדובר שפניה פונות לכיוון השדה מחוץ לעיר, בריצה שלה בעצם מתרחקת בעליה ולכן היא בחזקת אבידה, אבל הסיפה של המשנה שזה לא מדובר לאבידה, מדובר את אפה כלפי מטה, כלומר פניה פונות לכיוון העיר, נכון שהיא רצה, אבל בפועל היא רצה, היא מתקרבת לבעליה ולכן לא בחזקת אבידה, וגם רואה רואה לא קשיה, נמי לא קשיה כאן באבידת גופה, בנוגע להצלת הבימה עצמה, וכאן באבידת קרקע, כי תני רואה בדרך לא אבי אבידה, שמענו רואה בדרך לא אבי אבידה, מכאן משמע, שבה שנמצאת רואה בין הקרמים, כן עכשיו אבידה, זה באבידת קרקע, יש לחוש שהבימה תחזיק לקרמים, אז חייבים להוציאה מהקרמים, וכך לשב אבידה לבעל הקרמים, וכי תני רצה בין הקרמים, אז אבי אבידה, משמע מזה שהיה רואה בין הקרמים, לא אבי אבידה, זה באבידת גופה, נוגע להצלת הבימה, שאף על פי שהיא רואה בין הקרמים, אינה בחזקת עבודה מבעליה, וחיוב ההשבה זה לא משום שאחרת יברח עם בעליה, אלא משום שהיא עלולה להיפצע. אז דרצה שבימה רצה בין הקרמים מסקבה, כי שרצה בין הקרמים נפצעת בקוצים שם, אם רואה בין הקרמים לא מסקבה, היא לא נפצעת, לא יגרים לנזק. אומרת כבר לכאורה רואה בין הקרמים ניד לא מסקבה, היא לא נפצעת, אבל טיפלו משום אבידת קרקע, הרי בימה מזיקה לקרמים, כשהיא רואה שם, אלא בדקות, אם מדובר בקרם של עובד עבודה זרה, או קוטי, או גוי וכדומה, כלומר אין שם חיוב להשיב לו אבידה. וטיפוק לי, משום דף ילד תקופה לדין מלכת, אולי, בסדר, מה עם הבימה עצמה? הגוי הזה יראה את הבימה בעצם בתוך הקרמים, רואה בין הקרמים וירוג את הבימה. הקוטי בא לקרם, יראה בימה זו וירוג אותה. אלא מדובר באטרה, במקום כזה, דמטרו ועדר קטלו, שקודם כל מזהירים ואחרי זה רק הורגים. אז מכיוון שלא לא היה פה עזרה, אין מה לחשוב שיירג. עומד כבר, דין לא אטרו בה, אולי בכל זאת היה פה עזרה. עומד כבר, אי אטרו בה, אם באמת הזהירו אותה ובכל זאת הבעלים לא נזהרו לשמור אותה, לכן שלא תראה אותם בין הקרמים, אז באמת נכון, מדובר ודאי עבודה מדעתי. בעליה יודע שעליו נזהר ולא נזהר, לכן מדובר בהמה עבודה מדעת, ולכן אכן אין פה חובה להחזיר. לכן, כמו שאמרנו, אין פה שום חובה להחזיר, מכיוון שהוא יודע שיש פה, יכולים להרוג את הבהמה. למדנו עוד במשנה, החזירה וברכה, והחזירה שוב וברכה וכו', אפילו 4-5 פעמים, כי נאמר השב תשיבם. אמר לו מרבנן, אחד מהחכמים אמר לרב, אימה השב, למה לא נאמר בפסוק השב, הכוונה משמע חייבים להשיב אבידה אחת, אז הנה פעם אחת. המילה תשיבם, משמע תרזים, שתי פעמים. אין מה ללמוד עוד 4-5 פעמים ויותר פעמים מזה, אלא אדרבה, השב תשיבם, פעם אחת או פעמיים, מעבר לזה, אין חיוב להשיב. אמר ללא, מה פתאום, השב זה אפילו 100 פעמים משמע. תשיבם לומדים לדין אחר, אין לי אלא שצריך להשיב אבידה לביתו, לגינתו ולחובתו מניין. תמוד אמר, תשיבם מכל מקום, גם השבה לגינה ולחובה שבא לבידה, אז גם זה ניקה השבה. עומד כמו הברוש, זה ניקה השבה. איך ידע, אם דובר דמינטרה, אם דובר שהמקרה שהגינה או החובה בעצם שמורה פשיטה, זה כמו ביתו, מה ההבדל? המקום משתמר, מחזיר למקום משתמר. מה בדיוק הדבר המיוחד? פעלית לא מינטרה, אם דובר שהדבר לא משתמר, הגינה או החובה לא משתמרות. המי, באמת, למה, איך אפשר להשיב שם את העבידה? הרי מישהו ייקח את זה. אל עולם דמינטרה, מדובר שמקום משתמר, והקמה שמונן, רצו למנות אותנו כאן, דלו בעין דעת בעלים. כדי לקיים מצד השבת העבידה, לא צריך דעת בעלים. מותר למוצא את העבידה להחזיר אותה לגינה ולחובה, גם בלי ידיעת בעלים. כי רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, הכל צריכים דעת בעלים, כל מי שצריך להשיב חפץ לבעליו, לדוגמה גנב, גזלן וכו', שמחזירים את הגזלה, הם צריכים דעת בעלים, אבל חוץ מהשבת עבידה שלא צריך דעת בעלים, יוצא לחובה, אפילו בלי ידיעת בעלים, שהתורה ריבתה השבות הרבה, תשיבם, חוץ מהשבה גמורה לידי הבעלים וכו', יש עוד כל מיני סוגי השבות, כולל גם בלי דעת בעלים. מתוך כך, התוך החם, ההוא מרבנן, שואל רב, לגבי עוד דינים, שיש בו כפל לשון. נאמר בתורה על עניין חיוב שילוח הקן, ששם מדובר שמי שמוצא קן ציפור ורוצה לקחת את הביצים או את האפרוחים, צריך לשלח את האם. כתוב שלח תשלח, אימא, אתה יכול להגיד שלח, הכוונה אחד, אז אימא, צריך לשלח פעם אחת, תשלח תרי זימנה, מעבר לזה לא חייב לשלח את האם. אמר לי, שלח אפילו 100 פעמים משמע, שחייב לחזור לשלח את האם אפילו 100 פעמים היא חוזרת. המילה תשלח, לומדים למשהו אחר, אין אלא לדבר רשות. מתי חייבים לשלח את האם? זה רק דבר רשות, דבר מצווה אולי לא צריך לשלח את האם. מניין שגם לדבר מצווה צריך לשלח את האם, אי אפשר לקחת את הבנים בלי לשלח את האם. תאמור לומר, תשלח מכל מקום. עוד אמר לי, אומר רבנן לרבה, ואמא הוכיח, עד הזינה, אולי נאמר לגבי הוכיח, תוכיח, יש פה כפל לשון. הוכיח, עד הזינה, פעם אחת, תוכיח, תרי זימני, אבל מעבר לזה, לא חייבים להוכיח אותו עוד. אמר להוכיח, אפילו 100 פעמים משמע, תוכיח, אין לי אלא רב לתלמיד. תלמיד לרב, שחייבים גם תלמיד להוכיח לרב מניין, תלמוד לומר, הוכיח תוכיח מכל מקום, בכל אופן, אפילו תלמיד לרב. עוד אמרנו לגבי החיוב לפרוק מסע מעל הבהמה, עזוב תעזוב עמו, אין לי אלא בעליו, בעליו עמו, כלומר, כשהיה לפרוק אשר בעליו עמו, כשאין בעליו עמו מניין, הכוונה כשהוא בעלים לא יכולים להיות שם, כמו זקן או חולה, אם הם יכולים ולא עושים, אז אני אראה בדף למד ב' של לא חייבים דווקא, תלמוד לומר, עזוב תעזוב, חייבים להפרוק, לפרוק ולעזוב מכל מקום, אפילו הבעלים לא מסייע עמו. אותו דבר לגבי לטעון מסע על גבי במה, הקם תקים עמו, אין לי אלא בעליו עמו, שם בעליו עמו מניין, תמוד אומר, הקם תקים מכל מקום. עכשיו, למה נלך את הפריקה, למה נלך את הטעינה? הרי לכאורה, גם פריקה וגם טעינה, מספיק לאחד מהם. שניהם עוסקים בעצם הצנת ממון חברו. או שניהם עוסקים בעצם בעזרה לחברו, פריקה וטעינה, זה אותו דבר. אומרת, לא, באמת, זה לא עניין של הצנת ממון חברו. כפי שנראה עכשיו, הגמרא אומרת, צריכי. התורה צריכה לכתוב את שני החיובים, אי אפשר ללמוד אחד מהשני. כלומר, נכון, שניהם דומים, פריקה וטינה לכאורה, לעזור לחברו מבהמה שלו, אבל זה לא אותו דבר. איקדב הכוונה פריקה, ומינה היית אומר, משום דיקה צער בעלי חיים, בפריקה יש צער בעלי חיים. השארת המסע לגבי הבהמה, יש גם צער בעלי חיים. וגם חסרון כיס לבעלי בהמה. כלומר, יכול להיות שהם לא ימהרו לפרוק את הבהמה, הבהמה תמות או תיפגע וכדומה. אז באמת יש פה הפסד ממון. אבל טינה דלאו צער בעלי חיים. בטינה אין בהמה צער בעלי חיים. עוד לא טענו את הדברים על הבהמה. וגם לא חסרון כיסיקה, אין לבהמה חסרון כיס, כשלא מסיים לה לטעון את בהמתו. אז אולי אתה אומר לא, אין חיוב לעזור לחברו לטעון את בהמתו, יש מינן. אז לכן בכל מקרה צריך, לא מספיק פריקה, צריך גם טעינה. עכשיו יש מינן טעינה, אם עומדים רק טעינה, משום דבר שכר, היינו אומרים, הוא מקבל שכר לטעינה, בא לבהמה חייב לשלם לו עבור המלאכה, שהוא עושה עבור חברו. זה למען דאמר כך, שבטעינה חייב לשלם. אבל פריקה שהוא עושה בחינם בלי תשלום, אמר לא, אולי לא חייב. צריך, לכן צריך את שני הדברים. ולכן הגמרא שואלת רבי שמעון, שהוא אומר שגם בטעינה זה בחינם, מה יקלה מאמר? אלמד רבי שמעון לא מסייק ראי, כמעט לרבי שמעון לשון הכתובים סתומה, אין בה הכרעה אם הכתוב מדבר על פריקה או על טינה, כל אחד מהפסוקים שנאמרו יכולים להתפרש לעניין פריקה. עכשיו למה למי כתב הניתרדה, למי כתב עבידה? פה הגמרא שואל כבר, למה היא צריכה לכתוב, למה את התורה אתה צריכה לכתוב גם את שני הדינים אלו של פריקה וטינה וגם עבידה, הרי החיוב להשיב עבידה והחיוב לפרוק או לטעון, כולם זה גדר אחד שאתה חייב לשמור ממון חברו, פה רואים שזה כן ממון חברו, מספיק פסוק אחד, אומרת מה צריך די כתב רחמנא הניתרתי עמדים רק פריקה וטעינה משום דצער דמה ראית. בא לבהמה מצטער, הוא עומד שם עם בהמתו, לא יכול לפרוק או לטעון אותה ואף אחד לא עוזר לה. צער דידאית והבהמה מצטערת גם כן, אבל באבידה, צער דמה ראית, אמנם יש צער לבעל האבידה שהוא לא מוצא את אבידתו, אבל צער דידאית, אין לבהמה צער כל כך. אז אולי בזה לא, הרי הבהמה עבודה, אין לה צער כל כך. לכן אולי בוא נאמר שלא. יש מן האבידה, אין לו רק אבידה משום דדאית למר הבעדה. בעל הבימה לא נמצא שם ליד לבייתו, ואין לו עצה בעצם איך להשיב את העבידה, אין לו דרך אחרת. היית אומר, טוב, עבידה ברור שצריך לעזור לחברו. אין לו משהו אחר, חוץ מישהו שיעזור לו למצוא את העבידה. אבל הניתרתי בפריקה וטעינה הייתה למרה בעדית, שבעל הבימה נמצא שם וכו'. כלומר, הוא יכול לזכור פועלים, יכול למצוא דרך אחרת, לכן לעשות את הפריקה וטעינה, הוא לא חייב דווקא שאתה תעשה את זה. היית אומר, אין לי חיוב על הרואה לסייע לבעל הבימה לפרוק או לטעון. לכן צריך למד שני הדברים. עוד יאן רוצח על כיף הלשון למדנו, מות יומת המכה, מה שנאמר יומת המכני אלא במיטה כתובה בו, כלומר סייף, הרג, מניין שאם אתה לא יכול להמית במיטה כתובה בו, או שאתה רשאי להמיתו בכל מיטה שאתה יכול להמיתו, אתה אמור לומר מות יומת, מכפל לשון אנחנו יודעים מכל מקום, בכל דרך שממיתים אותו, גם זה לגבי רוצח, אדם שרוצח שממיתים אותו, גם לגבי עיר הנידחת, הקט הקט יושבי העיר ההיא לפיך, רבני אלא בהקה הכתובה בהן, צריך לרוג בחרב, מניין שאם אתה יכול להמיתן בהקה הכתובה בהן, שאם איתה יכול להמיתן במיטה הכתובה בהן, שאתה רשאי להקותם בכל הקש את הערכות. אתה מדומר, הקה תקה, מכל מקום, כיף על לשון, צריך קיים את המצווה להרוג את אנשי העיר הנידחת, בכל מקרה, בכל דרך אפשרית. השב תשיב, אותו דבר גם לגבי השב תשיב את האבות. כלומר, אין לי אלא שמשכנו שנתן לנו ברשות ביתין, שליח ביתין, זה שנתן את המשכון מהלווה, בעצם נתן למלווה, משכנו שלא ברשות ביתין, שהוא בעצמו נתן את המשכון מהלווה, מניין שגם אז חייב להחזיר ללווה. אתה מדומר, השב תשיב, תשב, מכל מקום. אותו דבר לגבי חבול תחבול סמת רעך. חבלה אחת, כלומר אין היא אלא כשמשכנו ברשות ביתין. כל זה כשהיה חייב להחזיר את המשכון כשלקח ברשות ביתין. אבל משכנו שלא ברשות ביתין מניין, תמוד דבר, חבול תחבול, בכל מקרה תשיבנו לא כפל לשון מכל מקום. עכשיו בדינים האלו הוא נאמר שני פסוקים לכאורה, אותו דין המלווה חייב להשיב ללווה את המשכון שלקח ממנו. הנתראי קראי למה, למה צריך שני הפסוקים להגיד את זה? אחד לכסות יום עומד הגמרא, ואחד לכסות לילה, שאם נתן כמשכון חייב להחזיר גם בערב לכסות לילה. עוד למדנו עניין מצוות צדקה פתוח תפתח, אין לי אלא לעניי עירך, עניי עיר אחר מנין, תמנוע פתוח תפתח כפל לשון, מכל מקום גם עניי עירך קודם, גם עניי עיר אחרת. תודה רבה גם עניין אתון תיתן לו, תיתן לו, אין לי אלא מתנה מרובה. צריך לתת לו מתנה מרובה, אם אתה יכול. מתנה מועטת, שגם אם אין לך מתנה מרובה, תן לו מתנה מועטת. אתה אומר, נתון תיתן מכל מקום, אפילו לא יכול לתת. מתנה מועטת, צריך לתת מתנה מועטת. הענק תעניק, אין לי אלא שיתברך הבית בגללו. כלומר, הענק תעניק לעבד, אולי זה רק עבד שיתברך הבית בגללו, שאדון הרוויח ממלאכתו, מעניקים לו. כמו שכתוב, שברכה השם לוקחה, תיתן לו. אבל שלא יתברך הבית בגללו, אולי לא חייב לתת. מנין? תאמרו, הענק תעניק. מכל מקום, אפילו לא נתברך הבית בגללו, צריך לתת לו. עכשיו, רבי אלעזר בן עזריה, שהוא אמר באמת דווקא עבד שנתברך הבית בגללו, מעניקים לו, אבל עבד שלו לא, שלא נתברך הבית בגללו, אין מעניקים לו, תענק למה לי, אלא דיברה תורה כלשון בני אדם. כלומר, אכן אין פה לימוד מיוחד, אלא דיברה תורה לשון בני אדם, שזה הענק. זה בא להדגיש את החיוב ולזרז את האדון, להעניק לעבדו, כדי שבני אדם מדברים ורוצה לזרז את השומע לקיים את דבריהם, זה בעצם דיברה תורה כלשון בני אדם. גם יען נמצאת הלוואה, העבד תעוויתנו די מחסורו, העבד די מחסורו, אין לי אלא שיש להלוות כסף למי שאין לו, וגם אין לו רוצה להתפרנס מהצדקה, לא רוצה לקבל מתנות. אז אמר חמן, תן לו דרך הלוואה, יש לו כסף, ואין לו רוצה להתפרנס מהכסף זה, ולא מוכן לאכול, מניין, תמוד לומר, תעוויתנו מכל מקום. כלומר, זה ברור שצריך לתת להלוואה שאדם שלא אין לו כסף, ואין לו דרך אחרת וכו'. אדם שיש לו כסף, לא רוצה להתפרנס מהכסף הזה שלו, ולא מוכן לאכול, אלא משל אחרים. אם לא יקבל מאחרים, אז הוא כביכול יעוט מרעב וכדומה. יש פה מצווה גם להלוות לו, תעוויתנו מכל מקום. ורשום עוד אמר, יש לו ואין הוא רוצה להיפרנס, אין נזקקים לו, תעוויתנו למה לי? אלא כמו שאמרנו, דיברה תורה כלשון בני אדם. חוזין המשנה, למדו במשנה, היה בתל מן הסלע, לא יאמר לו, תן לי סלע וכו', אלא נותן לו שכרו כפועל. הברייתא מוסיפה, אתה נותן לו שכרו כפועל בתל, כלומר כשיעור שהוא מוכן פועל לקבל, לשב בתל ולא לעשות שום דבר. זה ודאי מעט יותר משכר משנזכר לעשות מלאכה, שיש בתורה, כי לא עושה שום דבר פה. אלא מהי כפועל בטל? למה מי שמוצא אבידה לא מקבל שכר רק כפועל בטל, ולא כפועל שעושה משהו? סך הכל הוא עושה משהו, תורך בהשבת אבידה. אמר רבי, כפועל בטל של אותה מלאכה, בטל ממנה. הכוונה שהוא בטל מאותה מלאכה שהוא בטל ממנה. כמו השכר שהוא מוכן לקבל פועל, הוא עושה מלאכה זו שמוצא עסק בה. אם יוקל מעליו תורך העבודה, ולא יתרח חלק כתרחה שיש בהשבת אבידה. כלומר, יש לו עבודה אחרת, הוא בטל מהעבודה אחרת, והעבודה אחרת הזאת יש לו תרחה מרובה יותר. אז הוא בטל מאותה מלאכה, ולכן נקרא פה פועל בטל. הוא מקבל כפועל שרק עוסק בהשבת עבידה, ולא בעבודה הרגילה שלו. הגענו לסוף דף ל"א עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.